שלום וברכה, אנחנו באמצע מחלוקת קשה של לימוד מהי המחלוקת, ואנחנו מנסים להבין מה המקור, מה הסיבות שיש מחלוקות בעם ישראל, ולמה יש לזה גם קונוטציה שלילית, כי ידוע שתלמידי חכמים נפגעים מזה, וגם זה עושה רושם לא טוב במציאות, ולמה בכלל יש מחלוקת, ולמה אחר כך יש לה גם קונוטציה שלילית. אז אנחנו נתחיל בזה שסיימנו פעם שעברה, שהמחלוקת זה דבר חיובי ביסודו, וקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה של מחלוקות, ולכן דבר זה חיובי. אנחנו רואים שהשם ברא את העולם, שהוא פיצל את אור וחושך, טוב ורע, קודש וחול, וישראל ועמים, ועוד ועוד הרבה דברים אחרים, שאנחנו באמת עושים מעין חזרה גנרלית על מעשה בריאת העולם במוצאי שבת בהבדלה. אנחנו אומרים, השם המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי מעשה, אבל אם אנחנו אומרים את הדברים הללו, אז לכולם ברור שאם הם מובדלים במוצאי שבת, שבמקור הם היו דבר אחד. אחרת אין מה להבדיל. זאת אומרת, המציאות שאנחנו קולטים, היא מציאות מראש, לכתחילה, מובדלת. מה שאנחנו קולטים במציאות, דבר הזה נקרא בלשון חז"ל, אלמא דה פירודה, עולם של פירודים. כל מה שאנחנו רואים זה רק בחינות של משהו אחר. זאת אומרת, אם אתה רואה לפניך את, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, שאתה עכשיו רואה את הכוס, אתה מבין שזה רק חלק של אידאה גדולה אחרת של כוס. ומה החלק של כוס? זה המים שבתוך הכוס. כי אם לא היו מים, הכוס הזה לא היה קיים בעולם. תמיד. משהו, כל דבר שאנחנו רואים אותו במציאות, כל דבר הוא חסר משמעות כשלעצמו. תמיד יש משהו אחר שמשלים אותו. ואם כך, אז כל דבר שאתה קולט במציאות הוא רק פן של אידאה יותר עליונה. אידיאל מסוים שמתגלה במציאות שלנו בתור ספר ובתור משקפיים. ללא ספר אין משמעות למשקפיים. או לאנשים, או לא משנה, אז לא ספר, אז זה יהיה טבע, לא משנה, אני אומר כעיקרון. כן, זאת אומרת, כל דבר הוא חלק של משהו אחר, הוא לא דבר כשלעצמו. זאת אומרת, זה דבר שנקרא אלמא דה פירודה. ולכן, תורה מלמדת אותנו איך לאחד את הפירודים הללו. אנחנו שואפים למה שנקרא, לעתיד לבוא, יהיה אלמא דה ייחודה. כן, זאת אומרת, עולם האחדותי. ומה שאתם שאלתם בהפסקה, אתם דיברתם על כך ש... שעם ישראל בתחתית ההר היה כאיש אחד בלב אחד, ואז פתאום אנחנו קיבלנו את הדברים שונים, את הפיצולים הללו של אור וחושך, את אדם וחווה, את איש ואישה, כן, ועוד ועוד, כל הפיצולים של דבר אחר. ואנחנו הסברנו, אמרנו שזה מדובר אחדות, הוא לא אחידות. אחדות זה לכתחילה משהו שהוא אינטראקטיבי, זה דבר שכולל בתוכו את היפוכם, את היפוכו. שני הפכים, הם בונים את האחדות. דבר שיש לו רק פן צד אחד, הוא לא מיוחד, הוא לא אחדותי. הוא דבר מפורד, הוא פן, הוא פיצול, הוא רק אחד מאספקטים של מציאות. אחדות אמיתית חייבת לכלול בתוכה כמה מרכיבים, לפחות שתיים. אז דבר הוא יהיה באמת אחד. מה שעכשיו הסברתי זה דבר ש... שכמו שאמרנו בשיעור שעבר, כל ה... זה היה אחד הרעיונות המרכזיים של, של עם ישראל במשך כל ההיסטוריה. אנחנו לימדנו את זה, כתבנו בגמרות, דיברנו על זה, מחלוקות, כל מה זה. היה ידוע שעם ישראל רואה את המציאות, לומד לציאות לראות בזוויות שונות. והנה באמת הרעיונות הללו הם חדרו לתוך העולם. ואומנם זה לקח כמעט 3,300 שנה, אבל האנושות התחילה להבין את הרעיונות הללו ולהפנים אותם. עד כדי כך שבפילוסופיה ובפיזיקה ובמתמטיקה ובסוציולוגיה דברים הללו התחילו להתעורר יותר ויותר, ובמאה השנה האחרונות הם צצים בצורה היסטרית. זאת אומרת, היום כל דבר, כל תחום ברוח האנושי מדבר על המפגש של כמה זוויות, כמה עניינים, וזה מתבטא בהרבה תחומים. אתן לכם כמה דוגמאות איך הרעיונות האלה של יהודים חדרו לתוך העולם. אז אני חושב שזה התחיל מרעיונות של בפילוסופיה, שהתחילו לדבר על תפיסה דיאלקטית. דיאלקטיקה זה אחוד ההפכים. זאת אומרת שיש דבר שהוא מצד אחד ככה, מצד שני הוא דבר עצמו משהו אחר, ויש מעברים מאיכות לכמות, מכמות לאיכות, שזה, יש הרבה דיבורים על זה שמציאות עצמה, כמו סינתזה, היא כוללת בתוכה את תזה ואנטיתזה, והם ביחד בונים את דבר אחד שהוא בנוי משני מרכיבים, וצורת החשיבה הזאת היא חשיבה דיאלקטית. אחר כך הרעיון הזה הופיע במדע, פתאום אולי פעם הזכרנו כאן שאחד המדענים גדולים של תורת הקוונטים, שקוראים לו נילס בור, הוא התחיל לדבר על זה שהעולם הקוונטי הוא קומפלמנטרי. מה פירוש קומפלמנטרי? פירושו של דבר שהוא בנוי מכמה מרכיבים, ושום מרכיב אחד לא יכול לתאר את המציאות הקוונטית. יש לכם את זה במקור 3. פה מסופר על נילס בור, זה החתן פרס נובל, הוא מייסד בעצם כל התורת הקוונטים, הוא בעל פלוגתא של איינשטיין, וכן, זה, וכנראה זה לא במקרה ששני יהודים האלה יושבים ומתווכחים אחד עם השני, ועל פיהם בונים כל הפיזיקה המודרנית, היא מבוססת על איינשטיין ונילס בור, שניהם, כן, זה ה... אז מקור 3 אומר ככה, נילס בור תרם לתורת הקוונטים את מושג קומפלמנטריות, שלפיו תכונות של עצם קוונטי איננו ניתן לקבוע במדויק, זאת אומרת לקבוע במדויק. עכשיו דוגמה לזה זה כמו מהירות ומיקום של אלקטרון למשל, או האם פוטון הוא גל או חלקיק. ומתקיימות בו זמנית כתכונות משלימות זו לזו. הקומפלמנטריות פירושו של דבר השלמה הדדית, כן? זאת אומרת מציאות אמת היא קומפלמנטרית. הם הבינו במדע שאי אפשר לבוא ולתאר דבר אחד, רק איזשהו דבר, כל דבר בעצם עקרונית, רק בהבנה, במבט אחת. לכן ואני יכול להביא לכם עוד הרבה דוגמאות בתחומים שונים, בסוציולוגיה, במתמטיקה, כמו שאמרתי, במתמטיקה. אותו עיקרון הביא, יש מתמטיקאי בשם קורט גודל, שהוא הביא את הרעיון הזה אפילו במתמטיקה, ששם זה לכאורה הכל פשוט, נכון? מספרים, מספרים, הכל, מה יכול להיות קומפלימנטרית? או שזה 2, או שזה 2.5, או שזה 3, או שזה 1. מה? יש פונקציות דיפרנציאליים, יש הרבה, הרבה דברים, אבל אל תגיד שיש משהו שאתה לא יכול לדעת. אז לא, הוא אומר כן, באופן עקרוני יש דברים כאלה במתמטיקה שאתה לא יכול לדעת. כן. אז זה מה שהוא אמר פה, לפני רגע. עכשיו קראנו את זה. היית איתנו במקור 3? נו, אז הוא אמר את זה.
מה בעצם המתמטיקאים רוצים כל הזמן עם החוץ וכל הדברים של האינטגרלים ודיפרנציאלים? זה לא משעמם בעצם.
כן, כן, באמת, זו שאלה מרתקת. אולי באמת צריך לתת לזה פעם נושא בפני עצמו. אולי, באמת. בכל אופן, אנחנו מבינים שזהו השדר. אם, כן, בבקשה? ודאי שיש קדימה, קדימה זה אין סוף.
אין סוף, אז אנחנו קדם שלושתכם קדימה מהעולם?
ודאי, ודאי, ברור. אז אם ככה, מה המסקנות שמה שאנחנו עכשיו מדברים? המסקנה היא פשוטה, שאם אתה רואה את המציאות, שאתה רואה משהו ואתה בטוח ב-100% בצדקתך, סימן שאתה טועה. אדם חכם מבין שהוא רואה רק חלק. מי שבטוח ב-100% בדבריו, הוא טועה. אומר על זה רב צבי יהודה, תסתכלו אצלכם במקור 10, אומר ככה, את אחיי ואת אחיותיי בכל חלקי עמנו, בכל המפלגות ובכל הארגונים, את כולם אני מבקש ומפיל תחנונים לפניהם, חוסו נא על נפשותיכם ועל נפש עמנו כולו, אל נא יחליט כל אחד מאיתנו, כל מפלגה וארגון וחלק, כי רק איתו כל האמת וכל הצדק. זאת אומרת, זאת מחשבה פרימיטיבית לחשוב שהאמת היא אחת, אחת ויחידה, והיא אצלי. זהו, זה מה שאני עכשיו רוצה להסביר. אמת זה מושג עליון, מופשט, קומפלימנטרי, זה מושג מוחלט. וכל דבר מוחלט הוא לא מתגלה במציאות שלנו כפי שהוא, אלא הוא מתפצל ומופיע בבחינות שונות. כל בחינה בפני עצמה איננה אמת, לכן חז"ל קראו לעולם שלנו אלמא דשיקרא. זה לא אומר שכולם פה שקרנים, זה אומר שכל דבר בפני עצמו הוא לא אמת, הוא לא אידאה, הוא לא אידיאל, הוא לא מגלה את כל המציאות כולה, הוא רק חלק של משהו אחר. אבל הוא משלה אותך, שנייה, כן? משלה אותך, הוא נותן לך תחושה שאתה רואה כל התמונה. וכיוון שיש לך אשליה כזאת, שאתה, למשל עכשיו, ברגע הזה, יש לכם אשליה שאתם רואים אותי. וזה השקר. גם בגלל שאתם לא רואים את הפן הכללי שלי, כמו שאמרנו קודם, את העורף, אבל בעיקר זה בגלל שאני הרבה יותר ממה שעכשיו אני פה מתגלה ברגעים הללו. אבל יש תחושה שהנה הוא פה, הנה זה הוא. וזאת האשליה, וזהו השקר, וזה מה שלא נכון. אנחנו קולטים רק פן. זה צריך לדעת, לזכור, כל הזמן להחזיק את זה בראש. רק פן. אבל זה קשה, כי הנוכחות שלי היא מאוד מאוד משכנעת. היא מאוד, הנה, זה הוא. כל אדם, נוכחות של כל אחת, מאוד מאוד משכנעת. כן. ואז, כיוון שזה משכנע, זה משלה אותנו, זה משתלט על על התודעה שלנו, ואנחנו חושבים בטעות שזה זה. וזאת הסיבה למחלוקות הרעים, לכעס, לחוסר כבוד הדדי, לשנאה שמתעוררת לפעמים בזמן מחלוקת בין תלמידי חכמים. עצם העובדה שיש מחלוקות זה מצוין, כמו שדיברנו קודם. אבל יחס אחד כלפי השני, שאתה מושפע מהדעה, מהרושם הזה, שאתה אכן צודק, זה כל כך משתלט עליך, שזה גורם לך להיות בחוסר כבוד כלפי בעל פלוגתא שלך. כן, בבקשה? כן, אני אגיד לכם, אולי באמת זה טוב מה שאתה עכשיו מעלה, באמת צריך להתייחס לזה. הרב צבידה לא כתב שכל מי שאומר משהו הוא צודק במשהו. זה לא כתוב פה. תשים לב, זה לא, תראו, אתה עכשיו מתווכח עם הדעה שהיא לא כתובה. הוא אמר שאף אחד לא יטען שכל האמת אצלו. הוא לא אומר שכל מי שאומר משהו הוא צודק. בסדר? עכשיו, אבל בכל אופן אני רוצה כן להתייחס לדבר הזה. אני מסכים שיש גבול. ומה שעכשיו אני הסברתי, יש לזה, זה צריך לדייק ולהסביר מה ההבדל בין אמירה כל אחד והאמת שלו, לפי דבריו של צודה, ככה זה יכול להישמע, כל אחד והאמת שלו, או אין אמת בעולם, בכלל. אין דבר כזה אמת. כי אמירה כל אחד והאמת שלו היא אמירה בעצם שאין אמת. כל אחד והאמת שלו זה אומר שאין אמת. ובזה אנחנו צריכים לדעת להבחין מה שאנחנו אומרים כאן ובין יש תנועה כזאת חברתית שהתחילה מפילוסופיה והתגלגלה לאומנות ולדרך חיים והיום כל המערכות חינוך הכל 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 בנוי לפי התפיסה הזאת של פוסט מודרניזם. האמירה הפוסט-מודרניסטית היא בעצם אומרת דבר שדומה למה שאנחנו עכשיו לומדים כאן. היא אומרת כל אחת והאמת שלו. אף אחת לא יודע מה היא אמת, ולכן אין אמת אבסולוטית, אין אמת מוחלטת. ובעצם כל אחת יכול לעשות מה שהוא רוצה. נכון, יש גבולות של חוק, גבולות של מוסר, גבולות של כך וככה, אבל בגדול אין אמת. אנחנו חס וחלילה לא אומרים את זה. אנחנו אומרים ודאי שיש אמת אחד מוחלטת, אבסולוטית, אבל היא אף אחד לא בא לבית על האמת. וזה הבדל מהותי בין שתי אמירות הללו. כשאתה מבין שאתה פן של האמת, אנחנו רוצים להשלים ביחד ולבנות הסתכלות הדיאלקטית הזאת, הקומפלימנטרית בינינו לגבי האמת. אנחנו רוצים לחשוף, לגלות את העולם, את האמת בעולם. אבל כשאתה אומר שאין אמת, אז אתה אומר בעצם שאין בינינו קשר. אין בינינו השלמה הדדית. כל אחד והאמת שלו. וזאת אמירה שלילית, אמירה הרסנית של פלורליזם, פוסט-מודרניזם ועוד כל מיני הסתכלויות כאלה של דיקדנטיות שבעצם מחלות את העולם. אנחנו מדברים פה משהו אחר לגמרי. אנחנו סוג כזה של אמירות שאנחנו עכשיו לומדים פה, צריך לעורר כבוד כלפי הצד השני. אני מבין שאני בלעדיך לא רואה את המציאות. אני בלעדיך קולט רק את החלק. עכשיו, מה שהיה אצל תלמידים של רבי עקיבא, טעות שלהם הייתה בכך שהם התייחסו לאמת כמשהו שהוא מופשט. אם תשימו לב, לא כתוב שהם זלזלו אחד בשני. מה זה לא נהגו כבוד זה לזה? אתם מבינים, פה מדובר על אנשים משכמם ומעלה. השרידים שנשארו שם זה היו רבי מאיר ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר, חמשת התלמידים של רבי עקיבא ורבי יהודה, כן? זה מה שנשאר. אבל אלה שהיו שם היו אנשים כנראה ברמה מאוד מאוד גבוהה. אצלם זו הייתה גישה עקרונית. איך אני יודע שגישה עקרונית, שהם לא סתם לא נהגו כבוד זה בזה, לא בגלל שהם היו מין ברברים כאלה, אנשים גסים מי אותו, ככה הם לא נהגו כבוד זה לזה. או שמה, הם לא אמרו כזה בוקר טוב יפה אחד לשני, ולכן מתו כולם, אסכרה וכזה דבר, מה זה לא נהגו כבוד זה לזה? איך יכול להיות? אלא מזה שחז"ל אומרים, זה בגמרא ביבמות, אומרת שמילה לא נהגו, אנחנו מבינים שאצלם זה היה עניין עקרוני. אצל תלמיד חכם מונח מנהג, זה לא שהוא רגיל לעשות משהו, אלא שהוא בחר, זה אצלם שיטה הייתה. שיטה שהאמת יותר חשובה מהיחס. זאת אומרת, שהם אמרו, מה זה כבוד? מה פירוש שאני צריך לתת כבוד? זה פירושו של דבר שאני צריך להעריך את דעתך ולעשות, אומר, לא, אני רוצה לחתור לאמת. אני לא רוצה לבנות קשר שלנו על נימוסים ועל כל מיני דברים כאלה של, אלא אמת היא מה שמכריע.
הם אולי עשו משהו כמו המטרה וקדש את האמצעים. זאת אומרת, הם לא בחלו.
במובן הזה, כן.
להגיע לאמת.
כן, נכון. במובן הזה, נכון. אנחנו שואפים לאמת. כמו שיש ביטוי כזה אצל אריסטו, הוא אמר, שאפלטון הוא מורה, מורי ורבי, אבל האמת חשובה לי יותר. הוא חלק על אפלטון. כן? אז הוא מורי ורבי, אבל האמת חשובה יותר. להבדיל, לאלף הבדלות, היה אפשר להגיד שזה בעצם הייתה אמירה. מי פה צודק? מי אמת? אמת. אני לא מתייחס עכשיו למי אתה, מה אתה, זה. אני מחפש אמת. נכון, על זה מדובר, זה מדרש, הוא מספר שם על מחלוקת בין אמת והשלום. ולזה מלאכי השרת טעו בדבר כזה. וכל הרעיון שאנחנו עכשיו נמצאים באבל על דבר הזה, כן, עברו מאז 2000 שנה כמעט, ואנחנו בימים טובים של ספירת העומר, שהם היו צריכים להיות ימים טובים, ימי חגיגה, זה ואין חול המועד מורחב מפסח עד שבועות, היו צריכים את כל החודשיים של חגיגות, הם הפכו לנו לאבל. למה? כדי להרשים את הנפש שלנו, כדי שאנחנו נזכור שזאת מגמה שהיא שהחריבה את בית המקדש. כן. מה זה שנאת חינם? שנאת חינם זה של... זה דבר שהוא בנוי על עיקרון. זה לא שאתה גנבת ממני את הסוס שלי ולכן אני שונא אותך. זה לא נקרא חינם. יש סיבה. שנאת חינם זה דבר עקרוני. ואנחנו היינו מצפים שכשנחרב בית המקדש כולם נחרדו וכולם התחילו לאהוב אחד השני והתחברו ביחד סיקיריקים עם הפרושים וכל הקבוצות שהיו בעם ישראל, כל לא. אחרי חורבן בית המקדש אנחנו היינו מצפים שכולם יתחילו לדבר, אם נחרבנו ונחרב עולם עמנו ובגלל שנאת חינם נשוב וניבנה בגלל אהבת חינם, משה ורב קוק. לא. כל הסיפור של 24,000 תלמידים של רבי עקיבא, זה קרה אחרי חורבן בית המקדש. זאת אומרת, זה לא עזר. בית המקדש נחרב וזה לא עזר. הם המשיכו את המגמה הזאת גם הלאה. לכן זה היה כל כך, סליחה, לכן זה היה כל כך דרמטי, כל כך מזעזע, שאחרי שהשם חילה את חמתו על עצים ואבנים, זה לא עזר. ומי ממשיך? ממשיכים תלמידי חכמים. אם זה אלו ואלו שם חולקים קמצא ובר קמצא, זה בסדר גמור, אני מבין, כואב, עם נמצא במלחמות, רע מאוד. ותלמידי חכמים שותקים שם בסיפור הזה. אבל פה תלמידי חכמים בעצמם, בינם בין עצמם, מתייחסים אחד לכלפי השני, לא כמישהו שמגלה את הצד העליון, אלא לא, אני מרוכז רק בהבנת האמת המופשטת, ואתה כשלעצמך לא חשוב בעיניי. אתה לא כבד בעיניי, אתה קל בעיניי. וזה נקרא שלא נוהגו כבוד. זאת אומרת, כן, נכון.
אם כל אחד חושב שהאמת היא אצלו, אז זה מסקנה שאין אמת.
נכון.
יוצא מן המסקנה שאין אמת. ואם כולם יודעים שיש אמת מוחלטת, אז לא כל אחד האמת שלא יהיה אמת מוחלטת.
נכון.
ואתה מעוזרים.
כן. אבל בכל זאת כל אחד ינהם האמת שלו בסוף.
זה טוב שאנחנו נוהגים על פי מה שאנחנו מאמינים וחושבים. כן, כן, זה טוב מאוד. זה מצוין שאנחנו רואים אחד את השני בפנים ולא רואים את הכל. זה כדי ללמד אותנו שאני רואה רק חלק. אני פועל עליך ואני מתייחס עליך על פי מה שאני רואה. אבל אני צריך לזכור בו בזמן שאני קולט רק את החלק, אני לא בעל הבית על האמת, ואז אני לא אהיה כל כך תקיף וחריף כלפיך, אלא להפך, אני אוהב אותך, כי בלעדיך אני לא רואה את התמונה השלמה. כן, זה מה שאומר הרב צבי, זה מה שאומר הרב קוק, זה בעצם מה שאנחנו לומדים כאן.
האם השאיפה להגיע לאיזה באמת קו אמצע מוכשרה כזאת?
לא, 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 לא. להפך, אני חושב שפה, הרי קדוש ברוך הוא היה יכול לעשות אותנו בצורה כזאת שאנחנו נראה את המציאות 360 מעלות. יש אפשרות טכנית כזאת, יד השם לא תקצר. הוא בכוונה ברא את העולם בצורה מפוצלת כדי ללמד אותנו שמה שאנחנו קולטים ומה שאנחנו בעצמנו, אנחנו רק פן של משהו אחר. כל השאלה, מהו אותו אחר שהאדם הוא פן שלו? יש למישהו אידיאה, רעיון, מחשבה? מה אנחנו משלים? כאילו, אם אנחנו, כן, אם נשמה הכללית של עם ישראל, היא גם רק פן אחד של משהו אחר, יותר עליון. אנחנו חלק של מה?
של?
כן, בדיוק. של אין סוף, של אלוק הממעל, של קודש בריך הוא שכינתי. זה אותם 3,000 שנה, מישהו שואל פה אותי קדימה, זה מה שאנחנו הלכנו 3,000 קדימה מהאנושות הלאה. אנחנו מבינים שבעצם גם אנחנו עצמנו רק פן אחד של גילוי אלוקי יותר עליון, שהוא נקרא ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה כבוד הדדי. זה מה שאנחנו היינו אמורים, אתם יודעים שרבי עקיבא ללמוד, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ההסתכלות הקומפלימנטרית, האחדותית, לא רק בינינו, בין בני אדם, לא רק בינינו ובין העולם כולו, אלא בין כל ההוויה כולה, בין הנשמה כוללת של כל הבריאה כולה, ביחס לקונה, ביחס למקור. נכון. את ההבנה הזאת היא שעומדת ביסוד של אלמא דפירודה. לכן השם פיצל לנו את התפיסות כדי ללמד אותנו את זה, שאנחנו חלק בעצם מאינסוף, של חלק אלוקה ממעל. וכשאנחנו חיים בתודעה הזאת, אז זה נקרא שאנחנו מכבדים זה את זה, ומתייחסים אחד לשני ככה, אבל זה קשה ככה לחיות. אז בסדר, אז אנחנו מתחילים מבן זוג, מאנשים קרובים, מילדים, מכולם, ואוכלים מגדילים את המהלך הזה. אנחנו בתהליך, בדרך. אנחנו רק בינתיים לומדים את זה תיאורטית, אבל אנחנו כבר יודעים מה שם המשחק, במה עסקינן, לאן אנחנו חותרים, לאן אנחנו הולכים. כן, בבקשה.
זה בידי הקדוש ברוך הוא, או שזה בידי העם, עם ישראל, להביא את שיהיה ביום ההוא?
כן, זה ביחד. פועלים, כן, ככה רמח"ל אומר, שזה משני צדדים פועלים על אותו כיוון. הוא אומר, זה בדעת תבונות.
זה כבר מצודק, עשו כל שרוצותכם להביא את המלך המשיח, שיבוא...
בדיוק מה שאנחנו לומדים, שזה המחלוקת. זאת היא המחלוקת. אבל אנחנו פשוט צריכים לסיים כאן.
עדיין הוא מתרבה, הוא עדיין לא סגור על האמת, אבל הוא ודאי שמצפה.
טוב, אנחנו נעצור כאן.